טוב, שלום לכולם. אנחנו ממש לקראת אישה באב, נקווה שלא, אבל אם במקרה נגיע לשם, אז היות ואנחנו כבר בתוך שלושת השבועות, אז כדאי אולי ללמוד איזושהי סוגיה אחת שקשורה לחורבן ירושלים. בסדר? יש בגמרא בכמה מקומות ברורים על מה חרבה ירושלים. גמרא אחת מסכת תענית, משנה וגמרא, גמרא שנייה מסכת יומא, מסכת גיטין, אגדות החורבן, ופה לפנינו היום גמרא מסכת שבת, שהגמרא בעצם אומרת כעשר סיבות על מה חרבה ירושלים, ואנחנו נתמקד היום בסיבה אחת. בדף שלנו מקום מספר 2, ואמר רבא, לא חרבה ירושלים, אלא בשביל שפסקו ממנה אנשי אמנה. טוב, מה זה אנשי אמנה? ומה זאת אומרת פסקו אנשי אמנה? שואלת הגמרא, איני, הרי זה לא נכון. ואמר רב קטינה, אפילו בשעת כישלונה של ירושלים לא פסקו ממנה אנשי אמנה. אומרת הגמרא, לא קשיא. כאן בדברי תורה, כאן במסע ומתן. כלומר, בדברי תורה באמת לא פסקו אנשי אמנה. אבל במסע ומתן, פסקו אנשי אמנה. כלומר, בעניינים, בוא נסביר את זה רגע בצורה אחרת. ביחס לתורה, לא פסקו אנשי אמנה. אם המילה אמנה, הכוונה כרגע, אנשים נאמנים, נאמנים לאמת, כן, אולי רק נגיד איזה משפט אחד, השורש של המילה אמונה, או נאמנות, או כאן אמנה, הוא אמן. מה זה אמן? אמן, מצד אחד זה אמת, כן? למשל, ברוך אתה השם אלינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. אמן. מה המשמעות של המילה אמן פה? של המילה אמן פה? אמת. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא, בשונה מבני אדם, שיוצרים דברים בידיים, נכון? אדם רוצה לעשות סטנדר, אז הוא עושה אותו בידיים. איך הקדוש ברוך הוא ברא את העולם בידיים? לא, בדיבור. אז ברוך אתה השם אלינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. הכל נהיה בדיבורו. אז הוא אמר ויהי, בעשר מאמרות נברא העולם. אמת, נכון? הבורא יכול לברוא דברים בדיבור. אנחנו יכולים לברוא דברים בפעולה. הוא יכול לברוא דברים בדיבור שאם נדייק אותו הוא אמירה. כן? ויאמר אלוהים יהי וכו'. בכל אופן אם כן, אז הפירוש הראשון של המילה, אז הפירוש הראשון של השורש אמן הוא אמת. בסדר? אז כרגע פסקו אנשי אמנה, הכוונה שלא הייתה אמת. טוב, אבל הפירוש השני של המילה אמן הוא כן יהי רצון. למשל, יתגדל ויתקדש, שמי רבה, יתגדל ויתקדש שמו הגדול. אמן. מה המשמעות של המילה אמן פה? הלוואי, כן יהי רצון. הלוואי שיתגדל ויתקדש שמו הגדול, ויקרב משיחה. אמן, נכון? שהמשך יתקרב, שיופיע כבר. פה הפירוש של המילה אמן זה כן יהי רצון. אם כן, המילה אמן יש לה שני פירושים שמשלימים זה את זה. מצד אחד, אמת, ומצד שני, כן יהי רצון. אנחנו כבר מתחילים להתחמם. אז זה לא רק אמת שהיא עומדת כתיאוריה מחוץ למציאות, אלא אמת שמתגלה בתוך המציאות. הלוואי שהאמת יתגלה. כן יהי רצון שהאמת הזאת יתגלה. זה נקרא אמן. אם כן, מה זה פסקו אנשי אמנה? עכשיו מזעזע פה. פסקו אנשי אמנה, פסקו אנשי אמת שרוצים לגלות את אותה אמת במציאות. אומרת הגמרא במה? בתורה לא. כלומר, האם הקפידו על מצוות? כן, האם למדו תורה? כן. אז במה לא? איפה היה חיסרון? איפה פסקו אנשי אמנה? באנשי מסע ומתן. טוב, מסע ומתן זה יכול להתפרש גם במובן הפשוט שבן אדם לחברו, אדם מול אדם, יחיד מול יחיד, ויכול להיות להתפרש גם ברמה הלאומית. כן? קוראים לזה היום פוליטיקה. שהאמת לא מתגלה במציאות המעשית החברתית. בסדר? אז על זה חרבה ירושלים. טוב, אז זה הנושא שלנו, ונראה לי שהוא מאוד מאוד רלוונטי, ומאוד מאוד אקטואלי. טוב, אז מה אנחנו הולכים בעצם לברר עכשיו? אנחנו הולכים לברר על פי גמרא במקום אחר, במסכת שבת, פה זה בדף קוף יוטט, לא חרבה ירושלים, שם הגמרא אומרת יותר מעשרה דברים על מה חרבה ירושלים, ועכשיו אנחנו קופצים לשבת בדף קוף דלת, שם הגמרא במקור 4 בדף שלנו, שם הגמרא מבררת מהי אמת, ובפרט ביחס אל השקר. טוב, אז אולי רק לפני כן נראה את המהר"ל, שהמהר"ל מסביר את כל מה שאמרנו עוד עכשיו בקיצור, ואז ניכנס יותר פנימה. אומר המהר"ל על הגמרא במסכת שבת דף קוף יוטט, פירוש, כאשר פסקו מהם אנשי אמונה, מה זה אנשי אמונה? תכף נראה, כן אנחנו אמרנו אמת וכן יהי רצון, תכף המהר"ל יגיד את המילה אמת, והיו נוטים אחר השקר. הנה, אז פסקו אנשי אמונה, זה פסקו אנשים שהם שייכים אל האמת, ולא רק שייכים בתיאוריה, אלא רוצים להופיע את האמת במציאות, כן? אמת כן יהי רצון. אז כאשר פסקו מהם אנשי אמונה והיו נוטים אחר השקר, ואין לשקר מציאות כלל, ולפיכך דבר זה היה גורם החורבן, ולא היה נמצא שם אדם כפי מה שהיו נוטים אחר ההדר, ובלתי מציאות לכך והחורבן עליהם. טוב, תרב נברר את כל המשפטים האלה. ואז אומר המהר"ל, ומוקילה ומעמידה הגמרא במשא ומתן, שבזה היו משקרים, ולא היה בהם אמונה. זאת אומרת, הבעיה הייתה יותר בכן יהי רצון, פחות באמת. זאת אומרת, לגבי תורה, הערכים שלה והאידיאלים שלה היו שייכים. לגבי תורה והמימוש שלה בבית המדרש וקיום מצוות היו שייכים. איפה הייתה הבעיה בעיקר? במשא ומתן. איך הערכים והאידיאלים של התורה אמורים להתגלות בתוך המציאות המעשית. בתוך המשא ומתן, המציאות החברתית, הממשית, שבני אדם נושאים ונותנים זה עם זה, בין כיחידי ובין כחברה, כציבור, כעם. אז בזה היו משקרים. ומוקילה מעמידה הגמרא במשא ומתן, שבזה היו משקרים, ולא היה בהם אמונה. אבל בתורה שהיא בעצמה אמת, וכיוון שהיא בעצמה אמת, לא היו משנים בתורה שהיא אמת ואמונה. אבל במשא ומתן היו משקרים בלבד, ויש להבין זה טוב. אז אנחנו רוצים קצת לברר, לפי הכיוון הזה, בגמרא, מדוע חרבה ירושלים משום שפסקו אנשי אמונה, פסקו אנשי אמת בכן יהי רצון בעניינים של מסע ומתן. זה הנושא שלנו. טוב, אז בואו נתחיל קצת לברר את הסוגיה. מה אנחנו רוצים לעשות היום? ללמוד את שלושת הפסקאות בעין היה לגבי הערך שנקרא אמת. הקדמה. הגמרא בשבת דף קופדה מביאה סוגיה נפלאה ביותר. על המשמעות והתוכן של האותיות של התורה. כל אות, לפי הגמרא, רומזת לאיזושהי מילה שמבטאת איזשהו ערך, שהערך הזה מתחיל באותה אות. למשל, האות א' אומרת הגמרא, אולפן. האות ב' בינה. האות ג' גמול. האות ד' דלים. וכו'. האות ק' קדוש. האות ר' רשע. האות ש' שקר. האות ת' אמת. אז אנחנו, מעניין אותנו עכשיו, האות ת' וגם האות ש'. כי אם תף היא רומזת למילה אמת, ממילא השין רומזת לכאורה למילה ולערך שקר. אז אנחנו רוצים עכשיו להבין את האמת. כדי להבין את האמת צריך להבין את ההפך שהוא השקר. זה מה שהמהר"ל אומר. שפסקו אנשי אמונה, כלומר אמת, והיו נוטים אחר השקר. בסדר? אז פה הגמרא בשבת קוף ד' מבררת מהו שקר ומהי אמת. אולי עוד איזושהי הקדמונת קצרה. האותיות שמכוחן ברא הקדוש ברוך הוא את העולם, שכמו שאומרת כאן הגמרא, מסמלות ערכים אלוהים מוחלטים שמתחילים באותה אות, האותיות האלה הן בעצם איזה תרכיז א' של התכנים, המהויות, הערכים והאידיאלים שמהם נברא העולם, ב' של המגמות, של המטרות, של הייעוד, שלמען מטרתו נברא העולם. אז כל אות היא בעצם מבררת א' ערך וב' ייעוד. גם מקור אידיאלי, אמת אידיאלית, וגם יהוד, כן יהי רצון. איך זה מתגלה במציאות? יופי. עכשיו, כשאנחנו מגיעים לאות תף בכל הסוגיה הזאת, הגמרא לכאורה אומרת דבר לא נכון, לכאורה. כי כל האותיות עד עכשיו רומזות על מילים, מקף, ערכים, שמתחילים באותה אות. למשל, האות א', אולפן. האות ב', בינה, ג', גמול וכו'. יופי. האות ש', שקר. תכף נשאל שאלה אחרת על שקר. האות תף רומזת למילה אמת. מה קשה? שהאות תף היא בסוף המילה. תגידו, אין מספיק מילים חשובות, ערכים חשובים שמתחילים באות תף. תשובה? ודאי שיש. תשובה? תשובה. כן. תשובה א', המילה תשובה, ערך תשובה, ב', תעזרו לי. תורה, תפילה, תיקון עולם. יש מספיק ערכים שמתחילים באות תף. אז מדוע הגמרא בורחת כביכול לאיזשהו דבר יוצא דופן, ואומרת, תשמע, האות תף היא רומזת למילה אמת. האות תף היא בסוף המילה אמת, היא לא בתחילת המילה אמת. שאלה ראשונה. שאלה שנייה, ביחס לערך שקר, שדרך אגב אפשר לשאול את אותה שאלה, ביחס לאות רש, ששם הגמרא דורשת את האות רש, רשע. מה אמרנו? שהאותיות האלה רומזות לערכים שמכוחם ולמען הגשמתם נברא העולם. האות שין, לענייננו היום, רומזת לערך שקר? מכוח השקר נברא העולם ולמען הגשמתו נברא העולם? תגידו, אין ערכים חיובים באות שקר? בבקשה, באות שין. שלום, שבת, שירה, שמחה, בקיצור, אפשר לכתוב גמרא. נו, אז אני לא מבין את הגמרא בכלל. א', איך יכול להיות שהאות שין רומזת לערך שקר? הרי הוא ערך שלילי ולא חיובי. ב', איך יכול להיות שהעוטף עומדת למילה אמת, לערך אמת, הרי העוטף היא בסוף המילה אמת ולא בתחילתה. שתי שאלות ראשונות. אם אנחנו כבר בשלב השאלות, נשאל עוד כמה שאלות. רק תסתכלו רגע ברשותכם, מקור 4, בעמוד הימנית למטה. שין, שקר, תו, אמת, זה מה שאמרנו עכשיו. זאת הגמרא, זה החלק הראשון של הסוגיה פה בשין, שקר, תו, ביחס לאותיות שין, תו. סוגיה שנייה, בעמודה האמצעית, פסקה למדבד, זה על פי החלוקה בעינייה. מה היא טעמה? שואלת הגמרא, שקר מקרבן מילה, אמת מרחקן מילה. מה הסיבה שהאותיות המרכיבות את המילה שקר קרובות? שין קוף רש, אומנם לא לפי הסדר. לפי הסדר קוף רשין. אבל שין קוף רש קרובות, צמודות אחת לשנייה. ולעומת זאת המילה, האותיות המרכיבות את המילה אמת, מרוחקות זו מזו. אמת מרחקן מילה. האות א' היא האות הראשונה, האות אף היא האות האחרונה. והאות מם, עם האותיות הסופיות, היא האות האמצעית. אם כן, התחלה, אמצע וסוף. אם כן, מה? זה לא מקרה שהשקר, האותיות קרובות, והאמת, האותיות רחוקות. עונה הגמרא, תירוץ לא מובן בכלל. שקרה שכיח, קושטה לא שכיח. השקר מצוי, האמת לא מצויה. מה הקשר בין התשובה לשאלה? שאלה שלישית. שאלה רביעית, ומה היא טעמה על המת ג' למטה? ומה היא טעמה? שקרה אחד הקרקאי, ואמת מלבן ליבונה. האותיות המרכיבות למילה שקר עומדות על רגל אחת. האות שין יש לשפיץ למטה, גם השין של אחינו אשכנזים בתפילין, גם היא לא ישרה, כמו שהם יציירים, כמו שכותבים היום, אלא יש לה איזה שפיץ קטן למטה, שהפי הספרדים ודאי. האות קוף עומדת על רגל אחת, והאות רש, כמובן עומדת על רגל אחת. לעומת האותיות אמת, א' ממתף, עומדות על שתי רגליים. א', שתי רגליים, כן, אותיות כתיב, מם, שתי רגליים, תף, שתי רגליים. אם כן, שואלת הגמרא, זה לא מקרה שהאותיות שקר עומדות, האותיות שין קוף רש עומדות על רגל אחת, והאותיות א' ממתף עומדות על שתי רגליים. מה ההבדל ביניהם? אומרת הגמרא, ומה היא טעמה שקרה אחד הקרקאי, על רגל אחד הוא עומד, ואמת מלבן ליבונה, אמת עומדת כמו לבנה, יציבה על שתי רגליים, זאת הכוונה. אומרת הגמרא, קושטה קאי, אמת עומדת, שקרה לא קאי. אמת עומדת, שקר לא עומד. טוב, מה זה בא לומר? אז יש לנו בעצם ארבע שאלות, שבעצם מבררים ארבע או ארבעה, או תכף נראה, שלושה יסודות מאוד מאוד עיקריים, נגיד ארבעה יסודות מאוד מאוד עיקריים ביחס שבין אמת לשקר. א', שאלה ראשונה, מדוע האות שין רומזת לערך שקר, הערך שקר הוא ערך שלילי, אז איך יכול להיות שמכוח השקר ולמען השקר נברא עולם? שתיים, המילה אמת, האות א' רומזת למילה אמת, האות אף היא בסוף המילה אמת. היה אפשר לבחור ערך או מילה שמתחילה באות אף. ג', מה הסיבה שהאותיות המרכבות על המילה שקר, שין קופרש קרובות, ואילו את המילה אמת רחוקות, ד', מה הסיבה שאותות המרכיבות המילה שקר עומדות על רגל אחת ואת המילה אמת על שתי רגליים? בארבעת הקושיות האלה אנחנו הולכים עכשיו לטפל. אחרי שנעשה סיבוב פה בעינייה, נחזור לאנשי המנה ואז נבין מה קרה, ואולי משפט קצת חד. חז"ל כידוע אמרו שכל דור שלא נבנה בית המקדש מימיו כאילו נחרב בימיו. זאת אומרת שכנראה אנחנו עצמנו בדור הזה, כן? עדיין אוחזים, אם אנחנו עכשיו פה בסוגיה פה, בסוגיה הזאת, עדיין אוחזים בקלקול של פסקו אנשי המנה. כי אם היו מופיעים אנשי המנה, אז כבר בית המקדש נבנה לפי הכיוון הזה. אז אם עדיין לא נבנה, כנראה שיש לנו עדיין בעיה בסוגיה הזאת. טוב, אז בואו נתחיל. אז אנחנו מתחילים במקור 4 בצד ימין למטה. אם כן, קודם כל, שאלה ראשונה ושנייה הרב פותר ביחד. מדוע האות שין רומזת לערך שקר לעומת האות תף? שהיא בסוף המילה אמת רומזת אל המילה אמת. אומר הרב, זהו כלל גדול, שכל שקר שאין בו איזה ניצוץ אמת בתחילתו, אולי נקרא את זה בהתאמה יותר נכונה, זהו כלל גדול, שכל שקר שאין בו איזה ניצוץ אמת בתחילתו, אינו יכול להרים ראש בחוצפתו כלל. אני קורא טיפה, ועל כן, כל ההתחלות שהשקר משתמש בהן, ואין מצד עצמן אמת, הלא הן מכלל הידיעות הכלולות באותיות הקודש. בואו רגע נעצור פה. כשאני מגדיר, מנסה להגדיר אמת מול שקר, ואנחנו עכשיו מדברים על השקר, בדרך כלל מה רוב בני אדם חושבים? אני אתן אולי שתי דוגמאות, אפשר לתת המון דוגמאות, אבל נגיד שתיים שאפשר להסתפק בהן. לדוגמה, אנשים חושבים ששקר זה 100% שקר, 0% אמת, והאמת זה 100% אמת, 0% שקר. דוגמה, אמת נקרא לזה הרצון האלוקי, שקר נקרא לזה אי הרצון האלוקי. ניקח דוגמה. בעל חיים טהור, הרצון האלוהי מתגלה דרכו, פרה, כבשה. אז מה אנשים חושבים בטעות? שפרה וכבשה זה 100% טהרה, 0% טומאה. הרצון האלוהי מתגלה דרך 100% טהרה הזה. הלאה, וחזיר, 100% טומאה. ולכן הוא טמא. אם כן, יש כאן 100% טומאה, 0% טהרה. דוגמה למשל בבעלי חיים, כשר ופסול או טהור וטמא. ניקח דוגמה אחרת, יום כיפורים. איך אתה מתייחס לקדושת הזמן, הקדושה האלוהית המופיעה בזמן? יום הכיפורים זה יום של 5 עינויים. אז זה 100% עינוי, 0% אי עינוי. זה יום הכיפורים. ויום רגיל? לא, 100% אי עינוי, 0% עינוי. לכאורה. אם מה שאמרתי נכון, וזה לא נכון, אז איך הגמרא למשל אומרת, נחזור לדוגמה הראשונה, איך הגמרא אומרת, ונפסק להלכה ככה, אין ממנים חכם לסנהדרין, עד שיודע לתאר את השרץ מהתורה. איך אפשר לתאר את השרץ? התורה אמרה שהוא טמא. וחכם בסנהדרין לא יכול להתמנות להיות חכם בסנהדרין, עד שהוא לא יודע לתאר את השרץ מהתורה. מה זה המשפט הזה? או למשל, נחזור לדוגמה השנייה, יום הכיפורים. אם יום הכיפורים אתה אומר זה 100% עינוי, אז איך יש מצב למשל, שאדם חולה חייב לאכול? ועד רבה, אם הוא לא יאכל, תהיה כאן בעיה. מה? מה ברור? מי אמר לך שספרד פיקוח נפש עומדת מול רצון השם? מי אמר לך את זה? ספרד פיקוח נפש זה רצון השם, אבל תוכיח שזה רצון השם. מי אמר לך? איפה זה כתוב? מקובלנו. טוב, אנחנו תמיד נחריף את זה, כן? אי אפשר להסתפק בספרד פיקוח נפש, כי צריך להבין איך זה עובד הסיפור הזה. כן, תכף נראה. אומר הכלי יקר, נפלא מאוד, על הפסוק בפרשת שופטים, לא תסור מן הדבר שיגידו לך ימין ושמאל. אומר הכלי יקר ככה. אין דבר בעולם שאין בו צדדי, נגיד ככה, אין דבר בעולם שאין בו ממד אלוהי המחיה אותו. משפט אחר, אין דבר בעולם שאין בו צדדים חיוביים אל מול הצדדים השליליים. נגיד דוגמה, אין דבר בעולם שיש בו רק טומאה ולא טהרה. רק פסול ולא מותר. רק טמא ולא טהור. אין דבר כזה. למה? ברמה הפילוסופית הרוחנית. כי אם אני אומר שיש דבר בעולם, שהוא רק טמא ולא טהור, שהוא רק פסול ולא כשר, רק אסור ולא מותר, זה אומר, בעצם כביכול, שאין שם ממד אלוהי חיובי. אבל הפסוק אומר, ואתה מחיה את כולם. אם כן, אתה, הקדוש ברוך הוא, מחיה את הכל, כלומר, יש גרעין אלוקי חיובי בכל יש. לכן אומר הכלי יקר, אני חוזר לדוגמאות, זה לא נכון לומר שפרה 100% טהורה וחזיר 100% טמא. אלא, עכשיו הנקודה, יש כלל בכל התורה כולה, והוא אחרי רבים להטות. אנחנו הולכים אחר הרוב, אז לינן בתרובה, הולכים אחרי הרוב. ולכן, פרה, אני אומר סתם דוגמה, הכלי יקר לא אומר את האחוזים האלה, פרה 90% טהורה, 10% טמאה. הולכים בתר הרוב, טהורה. חזיר 90% טמא, 10% טהור, הולכים אחר הרוב, טמא. אומר הכלי יקר, למה חשובה ההבחנה הזאת? כי מה יקרה שיש צורך לאכול חזיר? למשל פיקוח נפש. אומר הכלי יקר, סברת פיקוח נפש לא יכולה לעמוד מול 100% טומאה. אז מה אם יש פיקוח נפש? רצון השם זה טהרה, זה לא טומאה. אם אתה אומר שחזיר זה 100% טומאה, סברת פיקוח נפש לא תנצח את זה. אלא, יש בחזיר 10% טהרה. את 10% הטהרה האלה, שניתחו בדרך כלל, מפני 90% טומאה ולכן חזיר בדרך כלל טמא, במצב של פיקוח נפש, אמרו חכמים, עת לעשות לשם הפרו תורתך. עכשיו ההגדרה רבותיי, מה זה לעשות לשם הפרו תורתך? זה לא להמציא יש מאין, אלא הכלל הגדול שעל פיו אנחנו מכריעים הלכה, שהוא אחרי רבים להטות, יש במצבים מסוימים שינוי מהכלל הזה שלא אחרי רבים להטות, אלא אחרי מעטים להטות. בתנאי שמצטרף לזה עוד סברה, למשל כמו פיקוח נפש. הסברת פיקוח נפש חייבת להתלוות אליה 10% טהרה בחזיר, ואז יגיד לך הרופא, תאכל חזיר. יגיד לך הרופא, תאכל ביום כיפור. אז הכלל הראשי הוא אחרי רבים להטות, ואחרי המיעוט לא להטות. במצב יוצא דופן, עת לעשות לשם הפרו תורתך, מהי הפרת התורה? הפרת התורה שלא אזלין בתר רובה, אלא בתר מיעוט, או לא הולכים בתר רובה, אלא אחרי המיעוט. אבל לא הולכים אחרי המיעוט סתם, הולכים אחרי המיעוט, אם יש איזה סברה ללכת אחרי המיעוט. מה הסברה למשל? פיקוח נפש. אז הסברה של פיקוח נפש לא יכולה לעמוד בפני עצמה. היא חייבת להצטרף לאיזשהו ממד אלוהי חיובי שיש פה. אז יום הכיפורים זה לא 100% עינוי, זה 90% עינוי. 10% תאכל, תרחץ וכו'. מתי נשתמש ב-10% האלה? כשנצטרך, למשל, בספרד פיקוח נפש או מקרים אחרים. ככה מסביר הכלי יקר נפלא מאוד. זה מה שאמרו חכמים. אין ממנים חכם לסנדרין עד שיודע לתאר את השרץ מהתורה. הסבר. כדי להיות חכם לסנדרין, אתה צריך להיות חכם כזה שיודע את כל הצדדים שיש בשרץ, כולל גם צדדי הטהרה שנדחו להלכה. ולכן השרץ ודאי תאמה. אבל אם אתה רוצה להיות חכם לסנדרין, אתה חייב לדעת את כל הצדדים שיש בשרץ, כולל צדדי הטהרה. כלומר, להכיר את הערך האלוקי החיובי שיש בכל יש, א' מצד המהות הפילוסופית הרוחנית שיש בזה, וב' מצד היכולת לפסוק הלכה במצבים הנצרכים, למשל, לאכול שרץ. למשל, בזמן של פיקוח נפש. לכן החלוקה הדיכוטומית הזאת, החד-גוונית הזאת, של שחור לבן, אמת שקר, היא לא נכונה. אלא, וכאן אנחנו נכנסים אלינו, אין שקר שלא יהיה בו גרעין אמת. מילים יותר עמוקות. אין העדר אלוקות שלא תהיה בו, או לא יהיה בו גרעין אלוקות. אין. הרב כותב במאמרי ראייה שהדבר הזה נכון בכל דבר. עד כדי כך שהוא אומר שזה לא רק נכון ביחס להלכה וכו', אלא זה נכון אפילו הוא כותב ביחס לכל אמונה ודעה. בכל אמונה ודעה שזה גרעין של אמת, שהוא זה שמחיה את אותה דעה ואמונה, שיכול להיות שהיא שקר כמעט מוחלט. זה לא אומר שאם יש גרעין אמת אני לא נאבק בזה, נראה עוד מעט. אני נאבק בזה, ברור. כן, אבל לפחות אני יודע שיש שם איזה גרעין אמת. למשל, אני אומר דברים שטחים לגמרי עכשיו. בסדר? אנחנו לא אומרים שאחד מיניות זה אמת. אבל יכול להיות שאולי גרעין האמת שיש, אם אפשר לומר, לא רק בנושא הזה, זה הרצון של האדם להיות בוחר חופשי. נכון? יש דברים שאתה אומר לך שם אין לך בחירה. אז עצם הכוח הבחירה הוא ודאי נכון. האם הבחירה היא קיימת פה בשום פנים ואופן? לא. מה פתאום? אנחנו לא מעתיקים את החד מיניות ואומרים, בגלל שיש גרעין אמת פה, אז זה אמת. מה פתאום? זה שקר. וצריך להיאבק בזה ולהילחם בזה כפי שאפשר וצריך, על פי הכללים הלכתיים ועל פי החוק, לפחות בעמדת אג'נדה, כן, בעמדת דעה נוגדת את הקלקול הזה. אז זה שיש איזה גרעין אמת, שהוא למשל הרצון של אדם להיות בוחר חופשי, אני מבין, נכון, כוח הבחירה הוא כוח חשוב מאוד. רק התורה אמרה לך שכוח הבחירה הוא רק במה שהוא לא הטבע שלך. במה שהוא הטבע שלך אתה לא יכול לבחור. למשל, אני בוחר להיות קוף. לא יכול. מה אפשר לעשות? זה לא קשור למגדר, זה קשור למגזר. מה אפשר לעשות? כזה בחור גזר עליי. מגזר, גזרה, כזה בחור גזר. גזר אמר זה בפנים, זה בחוץ. כשאני גוזר דף, חלק מהדף אני לוקח, חלק מהדף אני לא לוקח. נכון? גזרה זה לגזור, זה להגיד מה כן ומה לא. זה גזרה, אלוהית, לא תלוי בי. אז הבחירה נמצאת לא בעצם ההוויה שלי, אלא האם אני מוציא את ההוויה, את הטבע שלי מהכוח אל הפועל. משהו הטבע, שם אני בחירה. אני יהודי לא יכול להיות גוי. זכר לא יכול להיות נקבה. זה ברור. אז שם אין לי באמת בחירה. אני יכול כאילו להמיר את דתי, אני יכול כאילו חס ושלום לשנות את מיני, כאילו. כן? אבל מצד האמת של התורה ודאי שלא. איפה הבחירה נמצאת? הבחירה נמצאת אחרי שהבנו מה הטבע שלנו. עכשיו אנחנו בוחרים האם להוציא את הטבע הזה מהכוח אל הפועל או לא. אבל לשנות את הטבע זה ודאי שלא. זה בלתי אפשרי. פה לא נמצאת הבחירה. אז יש איזה גרעין אמת בכל דבר. אם היינו שמים פה עכשיו בעריכות, היינו מנסים להבין למשל מה גרעין האמת בנצרות. כן, זה נורא, והיום המשפט הזו שאמרתי עכשיו. אבל יש איזה גרעין אמת שם. הפכנו את כל הנצרות לאמת? מה פתאום? זה מאבק היסטורי תרבותי ארוך מאוד ונוקב מאוד, המאבק הזה. אבל צריך לדעת שבשורש הרוחני, הפנים פנימי, אין שקר שאין בו גרעין אמת. ולכן העודשין אומר הרב, רומזת למילה שקר, ללמד אותנו, אל תחלק את העולם שחור ולבן. אלא יש גרעין אמת בכל יש. גם אם הוא רחוק מאוד. בכל טומאה יש טהרה. בכל שקר יש אמת. וכו'. תראו מה כתוב. אני חוזר לארבע בצד ימין למטה. זהו כלל גדול. גם כלל וגם גדול. שמה? שכל שקר שאין בו איזה ניצוץ אמת בתחילתו. מה זה בתחילתו? הכוונה ביסודו, בשורשו, במקורו. שמתוך הגרעין האמיתי הזה, הדבר הזה בכלל יש לו הוויה וקיום. זה מה שמחיה אותו, אתה מחיה את כולם, אז אתה זה הגרעין האלוהי החיובי שיש פה, זה מה שמחיה את הכל. אז זהו כלל גדול, שכל שקר שאין בו איזה ניצוץ אמת בתחילתו, אינו יכול להרים ראש בחוצפתו כלל. כי אין לו קיום, אין לו הוויה, כי אין לו מקור הקיום וההוויה. ועל כן, כל ההתחלות שהשקר משתמש בהן הרי בהמשך, ואין מצד עצמן אמת, הלא הן מכלל הידיעות הכלולות באותיות הקודש. אם כן, נפטרה שאלה ראשונה. שאלנו שאלה ראשונה, איך יכול להיות שהאות שין רומזת לערך שקר? תשובה, האות שין לא רומזת לערך שקר באשר הוא שקר. תעזרו לי. היא רומזת לערך שקר באשר האמת שעומדת ביסוד השקר. לכן כביכול כמשל, האות שין היא הראשונה שבאותיות שין קופרש. האות שין היא רומזת על האמת שהיא ההתחלה של מה שהופיע אחר כך כשקר. היסוד שלו השקר עומד. לכן האות שין היא רק ההתחלה, אבל, כן הייתי אומר כמשל רק, האות שין זה האמת שבשקר, האות קופרש זה השקר שבשקר. אז בסוף יש פה שקר, צריך להיאבק בו, ודאי. אבל יש כאן איזה גרעין של אמת שגנוס בפנים. לעומת זאת, אם כן זאת התשובה לשאלה הראשונה. ועל כן כל ההתחלות שהשקר משתמש בהן והן מצד עצמן אמת, וזה מה שנותן להן זכות קיום לכל הופעות וביטוי החיים האלה, הלא הן מכלל הידיעות הכלולות באותיות הקודש. אז זה כלל גדול מאוד. לא לחלק את העולם לשחור ולבן למאה אפס. אפס מאה. זה לא נכון, החלוקה הזאת. אבל נמשיך לשאלה השנייה. אז אם השקר תחילתו אמת והמשכו וסופו שקר, האמת, תעזרו לי, תחילתה אמת, המשכה אמת, סופה אמת. אז איזה אות רומזת למילה אמת? תף. איפה התף נמצאת? בסוף. למה? כי זאת ההגדרה של האמת. היא גופה. ההגדרה של האמת זה לך עד הסוף. תבדוק מההתחלה עד הסוף. מההתחלה עד הסוף, דבר אמיתי. דרך אגב, הייתי אומר בשפה חינוכית, אם אתה רוצה לבדוק האם אתה חי אמת ביחס לערכים אידיאליים שאתה מאמין בהם, תבדוק האם יש לך התמדה בהם. כן, התמדה, תמיד, מההתחלה עד הסוף. לא איזה זיקוקים שמתעוררים ופעם כן, פעם לא. מה, האם אתה חי ככה באופן מתמיד? כשיש התמדה ביחס לדבר מסוים, כנראה שהדבר הזה מבחינתי הוא אמת. ביחס לדבר השם, כשיש דבר השם ואני מתמיד בו, אז כנראה שהוא אמת מבחינתי ועובדה שאני מתמיד בו. לכן אומר הרב, אבל האמת, הלא מסוף דבריו, ניכר שראש דבריו אמת. אתה רוצה לבדוק מה זה אמת? לך לסוף. אז לך לאותף שבא מילה אמת. ורושם האמת מובלט הוא על ידי אחריתו הטובה. אז השין ראשיתו אמת, המשכו סוף השקר, עטף מתחילתה הצופה אמת. ועל כן השין מורה על השקר, ביותו עומד בראשיתו, שהוא האמת שבשקר. והטף המורה על האמת, באו בסוף האמת. שין שקר, טף אמת. טוב, אז רבותיי, לפי זה יוצא דבר מזעזע. לא חרבה ירושלים, אלא משום שפסקו מן אנשי המנה, פסקו מן אנשי אמת, לא חרבה ירושלים, אלא משום שהאמת לא הופיעה מההתחלה עד הסוף. לשון המהר"ל, והיו נוטים אחר השקר. הסבר הרב, היו מתחילים באמת ולא מתמידים באמת. וואי וואי וואי. להגיד זה בשפה של מכון מאיר? כן או לא. לא חרבה ירושלים, אלא מפני שהגעתי למכון מאיר, התלהבתי חודש, חודשיים, שנה, שנתיים, ואחרי שיצאתי מכאן, פניתי לדרכי, ולא יודע לאן הגעתי. לא התמדתי. באמת. זה פסקון שהמנה פירוש ראשון. זה זה. אז לא חרבה ירושלים, אלא מפני שאנחנו לא מתמידים באמת. תגיבו, מה אתם מנזר השתקנים היום? זה זה, אתם לא מזדעזעים. מה? להתמיד באמת זה אומר שאם אני הגעתי למכון מאיר ואני עובר פה איזה תהליך רוחני, התהליך הרוחני הזה אמור לחלחל בתוכי עד כך שנהפך להיות עצם מעצמה ובשר מבשרי, זה תוכן החיים שלי, ולכן אני משתדל לחיות אותו כמה שאני יכול. ולא חי חיים כפולים, פעם אני ככה, פעם אני ככה, בבין הזמנים אני ככה, בזמן אני ככה, כל אחד מתעופף לאן שבא. לא קשור מכון מאיר, קשור לכולנו, גם אליי זה קשור. כן, בבקשה. סליחה? נגיע עוד מעט. אתה כרגע אומר, שכחתי את שמך? כן, עומר אומר שחוסר ההתמדה אולי מעיד שלא מספיק שישתכנעו שזאת אמת. אני ממשיך אותך קצת. יש ספר של הרמח"ל, שהוא הקדמה לספר עץ חיים. מופיע בספר מסיעת ישרים בסוף. הקדמה לעץ חיים מטעם הרמח"ל, על ידי הרמח"ל. השם הוא כותב ככה. קצת מתחבר למה שאתה אומר. אני מצטט. אם הייתה הידיעה רחבה ועומדת על לב בני אדם, לא היו חוטים לעולם, ואף לא היה היצר הקרוב אליהם, כמו שאינו שולט במלאכים. ניתן דוגמה. אני עכשיו מבעיר מדורה ברחוב. בסדר? מבקש מעומר, אומר, תשמע עומר, בוא נראה אותך, קופץ למדורה, דקה בפנים בתוך האש, ואש בוערת, כן? ל"ג בעומר. נראה אותך דקה בתוך האש, תקבל ממני מיליון שקל. תקפוץ או לא תקפוץ? לא תקפוץ, כך צריך להגיד, תקפוץ. פית גושה, נכון? למה לא תקפוץ? כי ברור לך, לא, לא למה פית גושה, למה לא תקפוץ? למה לא תקפוץ לאש? כי ברור לך באופן מוחלט, כלומר בוא נתרגם את המשפט הזה, הידיעה השכלית שיש לך שאדם בתוך אש במשך דקה הוא אדם מת, פלוס הידיעה השנייה שאדם חי בלי מיליון שקל שווה, הוא עדיף מאשר אדם מת עם מיליון שקל, שתי הידיעות האלה ברורות לך, ידיעה אחת שאדם דקה בתוך אש מת, בית שלמות עם מיליון שקל פחות משמעותי מאשר לחיות בלי מיליון שקל, שתי הידיעות האלה, הידיעות השכליות, חלחלו לך כל כך בנפש, כלומר השתכנעת בהם כל כך, עד כך זה חלק מעצם ההוויה שלך, ולכן אין שום מה ואמינה שאתה תקפוץ לתוך האש. עכשיו נתרגם את זה אלינו. אם הייתה לנו ידיעה רחבה ועומדת על לב בני אדם, כמו הדוגמה שעכשיו אמרתי פה, למשל, אדם היה עובר עבירה, היה ברור לו שכשהוא עובר עבירה הוא קופץ לאש. מת מבחינה רוחנית. מישהו מאיתנו היה עובר עבירה? בחיים לא. אז מה שאומר אומר זה נכון. אם הייתה ידיעה רחבה ועומדת על לב בני אדם, לא היה היצר מתקרב אלינו, לא היינו כמו מלאכים. אז כנראה שיש כאן בעיה בידיעה. יש כאן בעיה בבירור השכלי, שהוא לא מספיק חד וברור ובהיר ונוקב, עד כדי שהוא חלחל בנפש, עד כדי שהוא מופיע בחיים המעשיים הממשיים, ממש. אתה צודק. בבקשה. כן.
האמת צריכה להיות תבועה באדם. זה דוגמה למשל. אני עברתי בניו-יורק. אבל אם עברתי, אני יודע מה שצריך. פעם מישהו מוכר, ועשיתי לעקוני השתתתי אותו, עד הערב שלה היא לא טובה, והוא מכר אותו בנדרש גבוה. כל מה זאת אני מכרתי מה שמגיע, יש סוג כזה, סוג כזה. בזור חודש, כשראיתי בכל אורך הדרך בשבילי, אני הרווחתי יותר. למרות שהוא מכר יותר במחירים שהוא עשה, הוא לא עבר
לו. א', חזק וברוך. ב', אני לא הייתי ממך מוכיח לכל הירקנים בעולם. אני מסכים איתך לגמרי, אבל היה פה בחור לפני הרבה שנים, מכון מאיר. נראה לי לפחות 20 שנה. שהוא היה לו חנות לקוסמטיקה, או אולי רשת לקוסמטיקה, כבר לא זוכר, בחוץ לארץ. והוא הגיע לארץ וחזר בתשובה, בחור רציני מאוד, הגיע לפה בגיל מבוגר יחסית, הוא היה 35-40, והתחזק מאוד, ואז היינו בקשר, ואז הוא אומר לי יום אחד, החלטתי לסגור את החנות. את החנויות, חנות, לא זוכר. אמרתי לו, למה? הוא אומר לי, כי במקצוע שלי אתה לא יכול להרוויח בלי לשקר. אם אני לא מוכר מוצרים קוסמטיים, שהם מוצרים ירודים יחסית, אבל אני שם אותם בבקבוקים או במעטפות של מותגים, אני לא יכול להרוויח. טוב, כמובן אני סגר את החנות בזמנו. אז אשריך, מה טוב חלקך. נכון, אבל לא הייתי מוכיח מכאן שכל מי שהוא דובר אמת בעולם המסחר, הוא ירוויח בסוף. אני מאמין ברמה הרוחנית העקרונית, ודאי שאני מאמין מה שאתה אומר, לגמרי. אבל ברמה המעשית, אשריך, אנחנו לומדים ממך. אותי שכנעת מזמן. כן, רק לצערנו הרב, הרבה אנשים לא השתכנעו ביהוד. לא השתכנעו. עובדה שיש עוד כמה אנשים שהם שמים את העגבניות. טוב, רבותיי, אפשר להתקדם הלאה? אשריך ישראל, אם באתי לשיעורה כדי לשמוע את מה שאתה אומר, היה שווה. להיות דבק באמת, בלי למצמץ. ובסוף אפילו מרוויחים. לא רק עולם הבא, עולם הזה גם. יופי, הרווחנו כבר את מה שאמרת. בבקשה, כן. גרעין של אמת. אז מה השאלה? אכלת היום צהריים? צריך לאכול צהריים? יש גרעין אמת בארוחת צהריים? יופי. אם היית אוכל כל היום, ללא הפסקה, זה שקר או אמת, מה אתה אומר? לאכול ארוחת צהריים פעם ביום, או פעם מתוך שלוש פעמים ביום, זה אמת, נגיד. אבל לאכול כל היום, זה אמת או שקר? שקר, נכון? כי בסוף היית משמין, ואז אולי גם מחלות, ומי יודע לאן זה היה מוביל. חס ושלום. אז לא אמרנו שלאכול זה רע. לאכול זה טוב. רק השאלה כמה? השאלה מתי? השאלה איך? השאלה למען איזה מטרה? לא אמרנו. תגיד, אם אני הייתי ממשיך את השיעור הזה, עכשיו השעה 10:40, 20:04. הייתי עכשיו ממשיך את השיעור הזה, עד 20:04 לפנות בוקר. זה אמת או שקר? מה אתה אומר? השיעור עכשיו הוא אמת. יופי, נקווה. הייתי ממשיך את השיעור עד 20:04 בבוקר. שקר, למה? כי אדם צריך לישון. לכן ההבחנה בין אמת לשקר, היא לאו דווקא בדבר עצמו, אלא בסדר ההופעה שלו. אני, הדוגמאות שנתתי הן דוגמאות שטחיות, כן, הן דוגמאות של כמויות, כן? אבל זה הרבה יותר דק, זה הרבה יותר עמוק, מה שאני אומר, כן? מצוין. עכשיו אתה שואל שאלה טובה. על פי איזה כלים מבחינים בין אמת לשקר, תשובה באים למכון מאיר. אני לא צוחק איתך. מה אתה חושב? תקבל פה איזה סמינריון בשעה? איזה דיסק און קי? זה לא עובד ככה. זה נושא שלם, זה לא נושא של השיעור. בסדר. מתי הגעת לכאן? עוד שנתיים נדבר, בעזרת השם. שנתיים זה הקדמה של הפתיחה של המבוא של הקריחה. בסדר? רבי משה, מה נשמע? כן. איזה רב?
רב פילבר.
שליטה. זה ידוע שגדולי ישראל היו ישנים בזמן. אחד צריך לישון 8 שעות, אחד צריך לישון 6 שעות, אחד מספיק לו 4 שעות, 3 שעות, בסדר, אבל כמה שאתה צריך תישן. נכון, זה הגמרא אומרת שיצר הרע יש לו 2 תחפושות. תחפושת אחת הוא לא מתחפש, הוא יצר הרע, תחפושת שנייה הוא מתחפש לתלמיד חכם. וכשיצר הרע מתחפש לתלמיד חכם, זה יצר הרע הכי מסוכן. כי יש לו זקן, ופאות, וחליפה, וכיפה כולל מסתירת העיניים. יש לו המון סממנים של תלמיד חכם, בכאילו. והמילה כאילו פה היא נכונה, היא לא כאילו. טוב, בואו נמשיך כי כבר מאוחר. סליחה? אופ, האמת בעולם העליון היא אמת, אבל בעולם שלנו היא מופיעה בכלים מוגבלים. נכון. טוב, בואו נתקדם כדי שנראה רגע את כל החשבון, יש כאן עוד כמה חשבון. הלאה. אם כן, לא חרבה ירושלים אלא משום שפסקו אנשי אמנה, לא חרבה ירושלים, אלא מפני שלא הייתה התמדה ביחס לאמת. התחילו עם אמת ונשברו בדרך, בגלל לחצים חברתיים, בגלל יצר הרע, בגלל אלף דברים. לא משנה כרגע הסיבות. הלאה, דעה שנייה, למד ב'. שאלנו, שואלת, אז עד לכאן ענינו על 2 השאלות הראשונות. האות שין רומזת לערך שקר, הסברנו. האות תף, למרות שהיא האות האחרונה במילה אמת, רומזת לערך אמת, הסברנו למה היא האחרונה. הלאה. שאלה שלישית שואלת הגמרא. מה הסיבה שהאותיות המרכיבות את המילה שקר קרובות, ואילו האותיות המרחיקות את המילה אמת רחוקות? אני רוצה רגע להקדים בעל פה, כי כאן זה קצת קשה, אני אקדים בעל פה רגע. אני גם משתמש במונחים לשוניים שהם לא נכונים, אבל רק כדי להסביר את זה. הרב בעצם אומר פה, בגדול, שאחת ההבחנות בין אמת לשקר יכולה להיות מקבילה להבחנה בין המדרגות של הנבראים בטבע. כן, הסבר. אנחנו מכירים שהמדרגות בטבע, המדרגות הידועות, הן דומם, צומח, חי, האדם, ישראל וכו'. נגיד, ארבעת המדרגות הרגילות, דת חמי, דומם, צומח, חי, מדבר, זה דת חם, ומדרגה חמישית, ישראל. בסדר, יופי. אני אומר את זה עכשיו במושגים של הפסקאות האלה. דומם, זאת המדרגה הנחותה בטבע, הירודה בטבע, הכי נמוכה בטבע. למה? כי יש בה כנראה קצת אמת והרבה שקר. צומח, יותר עליון. יש בו כנראה יותר אמת ופחות שקר. חי, עוד יותר עליון. יותר אמת ופחות פחות שקר. אדם, ישראל, כנל. אם כן, בואו נעשה רגע איזה ריאקציה במוח. כשאנחנו מדברים על דומם, אנחנו מדברים על אמת קטנה. צומח, אמת יותר גדולה. חי, יותר גדולה, וכול זה הדרך. יופי. למה הדומם הוא אמת קטנה? מצד מה? ולמה צומח אמת יותר גדולה? מצד מה? מה? אוקיי, אז אפשר להגיד הרבה הסברים. עכשיו תראו איזה הסבר אומר הרב כאן, הסבר מופלא ביותר. מופלא, פשוט מופלא. אני אומר את זה בשפה לשונית לא נכונה, אבל רק בשביל ההסבר. דומם, נגיד שיש באמצע החדר סלע גדול. סלע, אבן, אבן גדולה. ונגיד שהאבן הזאת היא כוללת בתוכה, או היא מורכבת מהמון גרגירים קטנים של אבנים. נכון? כל אחד מאיתנו היה פעם בטיול, רואה סלע גדול, אתה יכול לשלוף איזה, לחתוך איזה חלק מהסלע. שאלה, האם ברמת המהות, כשכתבתי את האבן מהסלע, המילה כתבתי לא נכונה, כמובן רק בשביל המשך, כשכתבתי את האבן מהסלע, האם זה שינה משהו בסלע או באבן? לא. כלומר, הגרגיר שכתבתי מהאבן, מהסלע, חי כשהוא היה מחובר לסלע, והוא חי עכשיו בלי הסלע, בלי האבן, והאבן חי לפני כן עם הגרגיר ועכשיו בלי הגרגיר. נעלה להגדרות, האבן היא כלל, הגרגיר, החתיכה היא פרט. דומם הוא המדרגה הכי נחותה בטבע, כי אין קשר עצמי בין הפרט לכלל. אין קשר מהותי בין הפרט לכלל. הראיה, שהפרט יכול לחיות בלי הכלל, והכלל יכול לחיות בלי הפרט. ולכן בלשון הרב, הקשר שהיה בשלב הראשון כשהגרגיר המחובר לסלע זה קשר מקרי, שכנות מקרית ולא קשר עצמי. הראיה שכשניתקת את הגרגיר מהסלע, הגרגיר חי לעצמו והסלע חי לעצמו. אם כן, הדומה הוא המדרגה הנחותה בטבע, כי אין שום קשר מהותי עצמי בין הפרט לכלל ובין הכלל לפרט. הלאה, עולים לצומח, ייפול הסימון על הדומה. צומח, יש לפנינו עץ. כתבתי ענף מהעץ. יופי, מה יקרה לעץ? ימשיך לחיות? כן, מה יקרה לענף? אינבול. פה אתה כבר מתחיל לראות קשר בין הפרט לכלל. הפרט, הענף, זקוק לכלל, לעץ. הכלל, העץ, לא זקוק לפרט, לענף. אז מדרגת הצומח יותר עליונה, מאשר הדומם, כי כבר מתחילים לראות איזשהו קשר בין הפרט לכלל, למרות שעדיין לא רואים קשר בין הכלל לפרט. יופי, חי, הולכת פה תרנגולת. שוב, מתבטא לא נכון לשונית. כותף ממנה פולקה. כותף ממנה את הפולקה. יופי. מה יקרה לפולקה אם אני משאיר אותו ככה? יבאש. יסריח לזבל. מה יקרה לתרנגולת? מה יקרה לתרנגולת אם אני אשאיר אותה ככה? תדמה ותמות. אז פה החי יש כבר מדרגה יותר עמוקה של קשר בין כלל לפרט. לא רק שהפרט זקוק לכלל, כלומר הפולקה זקוק לתרנגולת, גם הכלל זקוק לפרט, התרנגולת זקוקה לפולקה וכו'. זאת אומרת, ככל שאנחנו עולים במדרגת החיים, ככל שאנחנו שייכים יותר לאמת, יש יותר קשר עצמי בין הפרט לכלל ואפילו בין הכלל לפרט. רגע, שומעים? נפלא מאוד מה שכתוב פה. בואו נקרא את זה רגע. מה הייתה? מה השקר מקרבן מילה אמת מרחקן כאן מילה שקרה שכיח, כל שאתה לא שכיח, איך זה עונה על השאלה? תכף נראה. אומר הרב, ההבדל שבין האמת והשקר הוא אותו ההבדל שבין השדרות התחתונות של היקום, למשל דומם, לשדרות העליונות שבו, למשל צומח, או דומם וצומח ביחס לחי וכו'. לזה הדרך. הדוגמאות שהזכרנו, חלק הרב אומר מה שאמרתי, חלק אומר דוגמאות אחרות. הדומם, אין חלק אחד מקושר לחברו, באומן המהותי. גם אם מתקשר בו במקרה, שהרי כל גרגיר שאפשר להפרידו מהאבן הגדולה, הרי הוא עומד לעצמו. גם בעת אשר הוא מחובר ומצומד עמו, רק המקרה השכוני, שכנות מקרית ולא עצמית, הוא המחברם יחד ולא יותר. זה המקרה שהזכרנו. צומח הרב מזכיר דוגמה אחרת. וכשאנו עולים כבר לממלכת הצומח, הרי אנו מוצאים חיבור עצמי. רואים יותר קשר עצמי בין הפרט לכלל. איך? למשל, היניקה והחיים האורגניים, כבר הם מתחילים להראות את רישומם, שיטת חיים מקיפה מתחתית השורשים עד הצמרות העליונות. למשל דוגמה, כשאני משקה את העץ בשורשים, אני רואה שצומח עלי ירוק בצמרת. מה אתה רואה? שיש קשר אורגני. יש מציאות אחת מלמטה עד למעלה. בסדר? הדוגמה שלה אני הסברתי מקודם, או הצגתי מקודם, דוגמה יותר קלה להבנה. וכשאנו עולים אל החי, אז הדברים הם עוד יותר, עוד הם יותר מאוגדים, אחדות מתגלה בכל מהותו. זאת אומרת, יוצא שזה נפלא מאוד, שימו לב. ככל שיש יותר הכללה, יש יותר אמת. ככל שיש יותר פרטיות, יש פחות אמת. אלינו, האותיות המרכיבות המילה שקר קרובות, שין קופרש. יש כאן פרט או כלל? מול האותיות המרכיבות המילה אמת, א', מ', ת', איפה יש יותר הכללה? מא' דרך המ' עד ת' או שין קופרש? א' עם ת'. אז השקר עומד על רגל אחת. סליחה. האותיות המרכיבות המילה שקר קרובות, כי הן פרטיות, כי השקר הוא פרטי. שין קופרש הוא פרטי. לעומת האותיות המרכיבות המילה אמת רחוקות, כי האמת כוללת. וואי וואי וואי. לא חרבה ירושלים משום שפסקו אנשי אמנה. פירוש שני, לא רק פסקו אנשי אמנה כמו מקודם, שפסקו אנשים ששייכים אל ההתמדה, אלא פסקו אנשים שהם לא אנשים כלליים. אז לא חרבה ירושלים אלא כי לא הייתה התמדה, לא חרבה ירושלים אלא כי לא הייתה כלליות. זה מה שיוצא. ברשותכם, זמננו לרעתנו, אז אני לא רוצה לעכב את השיעור הבא, בואו נראה את הנקודה השלישית, כי היא מאוד חשובה. שאלה שלישית שואלת הגמרא, או שאלה שנייה שואלת הגמרא. שאלנו מקודם, מה הסיבה שהאותיות המרכיבות המילה שקר עומדות על רגל אחת? אילו האותיות המרכיבות המילה אמת עומדות על שתי רגליים. אומרת הגמרא, תראו, זה מדהים מה שכתוב פה, כאילו נכתב לדור שלנו. האמת יש לה עמידה עצמית. אין צורך לאמת שתעזר על ידי משענים צדדיים. גם אם האמת תהיה נעזבת מכל אנשי העולם, הרי היא עומדת בתוקף גבורתה, וסופה שתנצח גם בגלוי. שאלה, האם האמת תלויה בבני אדם? לו יצויר ציור שאין אדם אחד בעולם שמחזיק באמת. מה? האמת עומדת? לא עומדת? האמת מצד עצמה עומדת או לא? עומדת. האמת היא אמת. הערכים והאידיאלים האמיתיים הם ערכים ואידיאלים אמיתיים. זה שאין אדם אחד בעולם, חס ושלום, שמחזיק באמת הזאת, בפועל, בסדר, זה בעיה במציאות, אבל זה לא פוגע באמת. זה שעם ישראל שייך לארץ ישראל, זאת האמת. זה שעם ישראל נשרף באושוויץ, זה לא סותר הזה, שארץ ישראל שייכת לעם ישראל. האמת היא לא תלויה בבני אדם. האמת עומדת מצד עצמה. אם כן, האותיות המרכיבות את המילה אמת, שתי רגליים, עומדות מצד עצמה, היא לא צריכה אמת תמיכה. לעומת השקר, עומד על רגל אחת. השקר לא עומד על שתי רגליים. יש לו רגל אחת שזה גרעין האמת שבשקר, מה שאמרנו בהתחלה. שין שקר, גרעין האמת שבשקר. אז השקר עומד על רגל אחת, על רגל האמת שבו. יופי, אבל מה עושה חברה? מה עושה תרבות שרוצה להעמיד את השקר יציב? גורמת לו למשענים צדדיים. למשל, אם אני עומד על שתי רגליים. נכון? אני ברוך השם עומד על שתי רגליים, אני יציב. יופי, אבל אם אני עומד על רגל אחת, אני מתחיל לאט לאט להתנודד, נכון? עד שאני איפול. יופי. מה אתם צריכים לעשות כדי שכשאני עומד על רגל אחת, אני אציל? תמיכות. לקשור אותי בארבעה חבלים, מכל הכיוונים, אני עומד. זהו. כלומר, האם יש לי עמידה עצמית? לא. האם המשענות הצדדיות, המשענים הצדדיים בלשון הרב, זה מה שיתמוך בי? כן. זאת אומרת, שקר, הוא זוקק, הוא נזקק כדי להעמיד את עצמו במציאות, לכל מיני דברים חיצוניים כדי להעמיד אותו. אני תמיד אומר את הדוגמה הפשוטה הבאה. אם יש הפגנה בכיכר שהיא ההפגנה על ערכים אמיתיים, אנשים יבואו להפגנה גם אם זה יהיה ב-45 מעלות חום. אבל אם הערכים שעליהם מדברים בהפגנה הם ערכים לא אמיתיים, אז אנשים לא יבואו. אז איך תגרום להם להגיע? תגיד, כיבוד, הופעות של זמרים, ייתנו לך חולצה בחינם. לא יודע, אלף דברים. נכון? ככה זה עובד. תראו מה כתוב. האמת יש לה עמידה עצמית. אין צריך לאמת שתעזר על ידי משנים צדדים. גם אם האמת תהיה נעזבת מכל אנשי העולם, הרי היא עומדת בתוקף גבורתה וסופה שתנצר גם בגלוי. יש כאן עוד נקודה, לא רק שהאמת היא עומדת בלי, היא לא תלויה בבני אדם, אלא בסוף היא גם תופיע על ידי בני אדם במציאות בפועל. אבל לא יוצר שלב תיאורטי כזה, שלב היסטורי תיאורטי, שבו האמת לא תופיע, זה לא נוגע ולא פוגע באמת. לעומת זאת, אבל השקר אינו עומד מצד עצמו, הוא עומד על רגל אחת. מתנודד וליפול. הביטוי לשקר נגליים כנראה מקורו פה. וכל תקומתו הארעית באה רק מפני שאלה האנשים היונקים את חייהם לעצמה מן השקר, הנה מחזיקים בו כחוק דבר שאין לו עמדה משום דקאי, אחד הקארי. על רגל אחת שמכל מקום, אם סומכים אותו במסמרות וברתוקות, הרי הוא עומד, אבל האמת, לעומת זאת, בכוחה העליון היא עומדת. קושת הקאי שיקרא לו קאי. רבותיי, לפי זה יוצא דבר מזעזע? לא חרבה ירושלים, אלא משום שפסקו אנשי אמת. לא חרבה ירושלים, אלא משום שהיו אנשים שלא היו מוכנים להיות שייכים אל האמת לגמרי, וכל הזמן ניסו לתמוך את האמת החלקית שלהם בכל מיני תמיכות חיצוניות. שומעים? כמה אתה דבק באמת ולא נכנע לזרמי חוץ, לזרמים חברתיים ותרבותיים אחרים. ואתה דבק באמת גם אתה תהיה לבד. כי האמת היא אמת. היא לא משתנה. אז רבותיי, יוצא לנו עכשיו כאן שלושה כיוונים. לפי החשבון הזה. ירושלים חרבה א', כי לא הייתה התמדה ביחס לאמת. ב', כי לא הייתה כלליות. אז לא הייתה התמדה, לא הייתה כלליות. וב', לא הייתה, איך נקרא לזה? מוחלטות ביחס לאמת. זה קצת קרוב להסבר הראשון. טוב, אני חושב שבדור שלנו, שלושת הממדים האלה מאוד מאוד יסודיים. יש לצערנו הרב ממדים בדור שהם חסרי התמדה. אנשים היום כמעט לא מתמידים בכלום. לצערנו הרב, גם לא בתור אווירת שמיים לפעמים. ב', יש לצערנו הרב פרטיות בדור. יש הרבה פרטיות. יש ברוך השם גם התמדה, ויש גם כלליות, אבל יש גם הרבה פרטיות, ואין כלליות. ג', לפעמים אנחנו לא מבינים שהאמת עומדת מצד עצמה. והיא לא תלויה בבני אדם, ובני אדם חושבים שהם מייצרים את האמת, ואז הם מקצצים באמת, ומעמידים את השקר עם איזו תמיכה חיצונית. על זה חרבה ירושלים. אז על מה תיבנה ירושלים? כל דור שלא לא נבנה, אמרנו בהתחלה, כאילו נחרב. אז על מה תיבנה? תיבנה א', שנהיה מתמידים, ב', שנהיה כלליים, ג', שנהיה שייכים לאמת ללא תנאי. תבוא עליכם ברכה, מהרה יבנה המקדש, ומהרה בימינו, אמן. אבל זה תלוי בנו בשלושת הממדים האלה, בין השאר. שר כוח. אני שוב מתנצל בפני כל אלה שסובלים מהשינויים שאני משנה את לוחות הזמנים כל היום וכל הלילה. שבוע הבא אולי יהיה בזמן, אין לי מושג, ביום רביעי ב-12:20, מי יודע מה יהיה ביום רביעי הבא.